אחת מהמצוות החשובות אנחנו עוסקים בה בליל הסדר באריכות, זה מצוות ההגדה, מצוות סיפור יציאת מצרים, שלכן על שם זה נקרא את כל הסדר שאנחנו קוראים ההגדה. השאלה היא באמת בדברים האלה, מה מתוך כל הסדר של ההגדה, מהי ההגדה המחויבת שהיא כלולה במצוות הסיפור, במצוות ההגדה. א', לראות מה גדר, מה המקור והגדרים של מצוות ההגדה או סיפור יציאת מצרים, וב', לכאורה לפי זה להמשיך ולראות מה כלול בה, מה מדאורייתא, האם הכל מדאורייתא, מה מדרבנן. כן, אנחנו, יש לנו את כל הסדר, מתחילים מהקידוש ומסיימים בפיוטים, אחד מי יודע וכולי. מה ההגדה פה? איזה חלק זה ההגדה? איזה חלק זה קיום מצוות ההגדה? ואיזה חלק הוא לא בהכרח ההגדה? כן, אני רוצה בעיקר להתמקד, אולי לא בכל המבנה כולו של ליל הסדר, אלא שיותר ביחס הזה שבין ההגדה וההלל. כלומר, אצלנו ההלל הוא חלק מההגדה, הוא חלק מהסיפור. אנחנו אומנם מחלקים אותו לשניים, שאת שני הפרקים הראשונים אנחנו אומרים צמוד לסיפור, לפני תחילת האכילות, לפני אכילת המצה, לפני הסעודה, ואת החלק שני אנחנו אומרים לאחר מכן, את רוב ההלל אומרים בהמשך בסוף. אבל מה המשמעות של ההלל? ההלל הוא גם חלק ממצוות ההגדה, הוא נובע מאותו סיפור, או שההלל הוא לא קשור למצוות ההגדה? זה מה שאני רוצה לדבר על זה היום. אז אולי קודם כל נראה את המקור. אז המקור, שמו שהבאתי פה בהתחלה, הבאתי פה סדרת פסוקים, שיש כמה וכמה פסוקים שהם אולי משמשים מקור להגדה, למצוות ההגדה, שזה מקור אחד, זה מה שכתוב. אנחנו רגילים אולי גם אחד ההסברים שעל שם זה נקראת ההגדה, והגדת לבינך, מה שמופיע בפרשת קדש, שאנחנו מניחים אותה בתפילין כל יום, כן, והגדת לבך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יש מצווה להגדת לבינך ביום ההוא, שיש את הדרשה של הגמרא, שזה דרשה של המחילתא, שדורשת יכול מתחילת החודש, את מה שאנחנו אומרים בסדר של ההגדה. אבל אחד המקורות זה והגדת לבך ביום ההוא, שלפי חז"ל ביום ההוא הכוונה בליל הסדר. אם כן, זה מקור אחד להגדה. יש מקור נוסף, הפסוק שמופיע בהמשך של או בתחילת הפרשה של קדש, באותו מקור, זכור את הימזה אשר יצאתם ממצרים, שזה אולי משפט מאוד כללי. ורש"י באמת במקום מביא שהמצווה הזאת של זכור היא מצוות שיחה של הזכרת יציאת מצרים בכל יום ויום, שאומרים אותה בפרשת ציצית. לא ההגדה של ליל הסדר. כן, אבל הרמב״ם, כמו שהבאתי פה במקור, בהמשך, כן, הוא מביא מחילתא, היא לא מופיעה במחילתא אצלנו, שמהמילה זכור, הוא לומד זכור אותה עם הזה אשר יצאתם ממצרים, שזה המקור לזיכרון בליל הסדר. כך הרמב״ם מביא מחילתא, שנקרא אותו עוד מעט. ויש עוד פסוק, שגם הוא מדבר על תזכור, בדברים ת' ז', למען תזכור יום זכה מארץ מצרים כל ימי חייך, שזה מקור שהגמרא בברכות בדף י' ג' במלאכות שגם אנחנו קוראים אותה בהגדה בין זומה וחכמים, שהגמרא מביאה אותו דווקא בהקשר של זכירת יציאת מצרים כל יום ויום, שמזה לומדים גם ביום, אולי לפי בין זומה גם בלילה, אבל זה פסוקים שמדברים שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים.
רש"י על הפסוק הזה לא
הביא. מה?
רש"י על הפסוק הזה בתורה לא הביא ככה.
הוא לא הביא, כן.
הוא הביא
אכילה. כן, לכאורה לפי פשט הפסוק אולי זה נאמר אכילה. אני רק אומר שלפי הגמרא, זה שאלה איך רש"י מסתדר עם הגמרא בברכות. כן, אבל נכון, אולי יש מדרשים, יש מקורות נוספים. כן, אבל לכאורה יש לנו כמה וכמה פסוקים שמדברים על מצוות זכירת יציאת מצרים, שעוד מעט נראה מה היחס בין הזכירה של כל יום ויום והסיפור או ההגדה שבליל הסדר. אבל יש לנו כמה פסוקים שמלמדים אותנו שיש מצווה להגיד ולספר את יציאת מצרים. יש עוד כמה פסוקים, כמו שכתבתי פה, בשמות י"ב, שמדברים על מה שהבנים שואלים, והיה כי שלחה בנך מה זאת, או והיא כי שלחה בנך מה העבודה הזאת לכם. יש כמה וכמה פסוקים שמופיעים בתורה גם כן, ששם זה מופיע בהקשר של שאלת הבנים, סוגים שונים של שאלות שהגמרא, וזה המחילתא שהבאתי פה, שבהמשך, שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שהגמרא דורשת את שינויי השאלות והתשובות גם לפי ארבעה בנים, אבל זה אחד המדרשים, זה לא שזה הפשט היחידי שבפסוק, של הפסוק הזה. כן, אבל הגמרא מבחינתנו יש כמה וכמה פסוקים שמדברים על כך שיש מצווה לספר לבנים, אם זה בעקבות שאלה של פדיון בכורות, אם זה בעקבות שאלה של קורבן פסח, אבל יש מצווה לספר לבנים. יש לנו כמה וכמה מכן פסוקים ומקורות על המצווה הזאת של לספר ולדבר לבנים על יציאת מצרים, וזה די משמעותי. הנקודה הזאת היא שזה נובע מתוך או שאלת הבנים או לספר לבנים, שזה כבר נוגע יותר לשאלה של הגדרים של מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל אם כן, יש לנו כמה וכמה פסוקים שמלמדים אותנו על כך שיש מצווה לספר יציאת מצרים, כאשר המדרשים והגמרא לומדת את זה בהקשר של ליל תתוו, שזה ליל הסדר. כן, הבאתי פה כסיכום קצר את הרמב״ם, ויש קצת הבדלים בין הרמב״ם בספר המצוות לרמב״ם בהלכה. כשהרמב״ם בספר המצוות, שהוא כותב את המצווה, שהרמב״ם בפשטות, כמו שכל הפוסקים העירו, לא הביא במניין המצוות, למרות שהגמרא בברכות מביאה שמצוות הזכרת יציאת מצרים כל יום זה דאורייתא, הרמב״ם לא הביא את זה, באחרונים דנו מה שיטת הרמב״ם בעניין הזה, אבל הרמב״ם כרגע על יציאת מצרים. הוא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן בתחילת הלילה, כפי צפות לשון המספר. כן, כבר יש לנו שינויי לשון. יש רואים חלק מהלשון זה נקרא זכור, והשאלה היא מה כלול במילה זכור. חלק מהדברים זה והגדת, ואנחנו כותבים שהמילה לספר. לספר זה כבר נשמע, זה אולי פרשנות של המילה והגדת. וכמו שאולי לומדים את זה מהגמרא, כי מה שהמילה סיפור בפשטות לא מופיע בתורה. הסיפור, שכמו שאני רואה עוד מעט, שזה כבר מדבר, ברגע שמדברים על סיפור, כבר מדברים פה על איזושהי הרחבת דברים, לא איזושהי הזכרה שאולי זה מספיק הזכרה כלשהי, אלא כבר זה סיפור. גם הרב מפרט, כפי צחות לשון המספר, וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו עמנו המצרים מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובודות לו התברך על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. כלומר, יש, כמו שהרמב"ם כבר מפרט, יש מינימום, וכפי שהוא יוסיף, זה יותר טוב. וכמו שאמרו, כל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. איפה אמרו את זה? זה לא מופיע בהגדה. זה לכאורה לא מופיע לגמרי בגמרא. בגמרא, ואפילו לא במחילתא. אלא זה מופיע בתוספתא, שמוזכר מה שגם אנחנו מביאים את זה בהגדה, שחכמים מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אז רואים שמעריכו בסיפור. אומנם שם זה נאמר על חכמים שעריכו כל הלילה. הלילה זה כבר מעבר לליל הסדר שקיימו בית המצוות. אבל אנחנו מבינים מזה שלא רק העריכו בכל הלילה, אלא גם תוך כדי, וזה נפקא מינה איך להתנהג בליל הסדר, גם תוך כדי יש עניין להעריך בסיפור, לא להתמקד רק במה שכתוב, אלא להעריך ולספר. כמו שאמרו, כל המעריך לספר ביציאת מצרים, אבל רואים שיש מינימום ויש מעריך, או מרבה. והכתוב שבא על הציווי הזה, הוא אומר, יתברך, והגעת לבנך ביום ההוא. כן, אז הרמב"ם מביא את הפסוק, כמו שאמרנו, והגעת לבנך, פה זה המקור שזה הפסוק לחיוב הזה, בליל הסדר. ובא הפירוש, והגעת לבנך יכול מרוחלוס, אני אומר, ביום ההוא, היא ביום יכול מבעוד יום, מה שאנחנו קוראים בה, שזה מקור, שזה במחילתא. תלמוד אמר, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומאור מונחים לפניך. כלומר, מתחילת הלילה חייב אתה לספר. כלומר, כמו שיש איזושהי התניה, ועוד מעט נדבר על זה, מבחינת מה המשמעות שבעבור זה, בשעה שיש מצה ומאור לפניך, האם זה הכוונה, זה רק תוחם את הזמן, או שזה מגדיר את הזמן של המצווה, או שזה גם מגדיר את צורת המצווה. שתספר כשיש מצה ומאור מונחים לפניך. הרמב״ם לכאורה כך כתב פה, וכך הבין המנחת חינוך, שזה לא מגדיר את צורת המצווה, אלא את הזמן שלה. כלומר, הכוונה, כמו שזה הלשון המכילתא, בזמן שיש מצה ומאור מונחים לפני, רק לומר, בזמן שיש זמן מצה ומאור שזה, ויש מקורות במצה ומאור שזה מתחיל מתחילת הלילה, זה גם הזמן של מצוות הסיפור. אבל זה מגדיר את זמן מצוות הסיפור. אף על פי שאנחנו גם משתדלים להקפיד שזה גם בפועל תהיה מצה ומאור. לכן גם פותחים את המצה כשיש את המצה, כשמספרים את האגדה, כדי שבאמת יהיו נגלים לפניך. ולשון מכילתא, מכלל שנאמר כי ישלחה בנך, זה מכילתא. טוב, פה אני חיפשתי את המכילתא, לא מצאתי את זה. במכילתא שלנו זה לא מופיע, אבל פה הוא מביא שזה מופיע במדרש הגדול. מכלל שנאמר כי ישלחה בנך, יכול אם שלחה אתה מגיד לו, ואם לאו אין אתה מגיד לו, תלמוד אמר, והגעת לבנך, אף פי שאינו שואלך. אין לו, אין לי אלא בזמן שיש לו בן. בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מניין, תלמוד אמר, ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. כלומר, שהוא ציווה לזוכרו, כמו אמרו, זכור את יום השבת לקודשו. כלומר, אז הרמב״ם לכאורה מביא שיש כביכול שני פסוקים, כשלפי הרמב״ם זה אולי שני הפסוקים שאולי הם משלימים אחד את השני, וזה המנחת חינוך, אלא הם גם מגדירים שני סוגי הגדרות. והגעת לבנך לכאורה, זה כאשר יש בן, ועדיף שהבן ישאל, ואם הבן לא שואל, אז עדיף מספרים לו גם כשהוא לא שואל, אבל זה לבן, ואם אין בן, יש פסוק אחר, שזה מה שקראנו באותו פרשה, כמו שאמרנו בפרשת קדש לי, זכור, זה המקור לספר גם לעצמו. אם אדם נמצא לבד, בלי אף אחד, יש לו מצווה גם כן לספר ולומר את יציאת מצרים בפני עצמו, גם אם הוא לא מספר לבן, או לאחר, כמו שהגמרה מביאה, שאם אין לו בן, אשתו שואלתו. ואם אין לו בן, אז גם תלמידי חכמים שואלים אחד את השני. כלומר, יש מצווה בפני עצמה לבן, יש מצווה לספר לאחר, ואם לא, אז לבד. ולבד זה מהמילה זכור. אז לכאורה זה שתי פסוקים. אבל זה לא שתי מצוות, זה שני פסוקים שמגדירים את המצווה. וכבר ידעת לשון אמרם, אפילו כולנו אחרים, כולנו לבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כן, אז בואו מדבר על מצווה עלינו לספר, הכוונה... שזהו, הרמב"ם מביא את זה כהמשך למצוות הסיפור העצמאית, שגם אם אין לך בנים, מצווה לספר. וגם אם זה לא מחדש לך כלום כמה שאתה חכם, מצווה לספר.
לא, לא אמרו שזה מצווה
אחת. איך?
לא אמרו שזה מצווה
אחת
ללא ריבוי של
סן. אין החינם, לכאורה, ככה רואים ברמב"ם, שאם לא, אז זה מצווה בפני עצמה. יכול להיות שאין החינם, יכול להיות שבאותה מצוות סיפור, אתה יכול לקיים שני דברים. כלומר, אם האדם מספר לבן שלו, זה נשמע פה שזה אפילו לפי הרמב"ם זה דאורייתא, לספר לבן. זה כשיש בן זה עדיף לספר לבן. אבל כשאין בן, זה מהמילה זכור, זה מצווה אחרת, לא בהכרח שזה מצווה אחרת, זה מצווה לכאורה בפני עצמה. זכור. המנחה לחינוך באמת לא הבין ככה, אבל לא מעט נראה אותו. כן, אז הרמב"ם לכאורה הביא את הנקודה שהמקור זה והגדת, זה מקור שגם מגדיר את הזמן, ואחרי זה אם אין לו בן, אז הוא מצווה לספר לעצמו שזה מהמילה זכור. הרמב"ם בספר המצוות יביא את הדברים בסגנון אחר.
זה גם מוגדר לאותו זמן של
הנגדת? או, לכאורה זכור, לכאורה לא כתוב, לא, לא, לא כתוב בפסוק הזה לכאורה בליל הסדר, מה שכתוב במילה והגעת שזה בליל הסדר. כמו שאמרנו שרשי על התורה אכן כתב את המילה זכור, לא בהקשר לליל הסדר, אלא לגבי כל יום ויום. הרמב"ם לכאורה כן הבין, ואולי, באמת לא ברור אם הוא, מאיזה דרשה הוא הביא אותה, אולי זה חלק ממש מביא את הדרשה של זכור, כמו זכור את יום השבת. כמו זכור את יום השבת, שזה א', בדברים, כלומר לקדש, וב', שזה ביום השבת, יש מצווה לזכור את יום השבת, כך הרמב"ם מביא שגם זכור את היום שרצאת ממצרים, זה לא תזכור באופן כללי, אלא ביום שיצאת תזכור אותו, כמו זכור את יום השבת. כך הרמב"ם כתב. אז מזה הוא הבין שגם בדברים וגם באותו יום. למרות שלא כתוב בפסוק הזה באותו יום.
לבנך זה ביום ההוא.
כן. זכור לא כתוב באיזה יום, אבל הרמב"ם לקח את זה לאותו יום. שלא כרש"י. הרמב"ם בספר המצוות, אני לא אכנס לכל, אבל הוא לכאורה מביא את הדברים הפוך. בספר המצוות הוא התחיל מ"והגדת" והוא עבר לזכור. פה הוא התחיל בזכור ועבר ל"הגדת". שיש לזה אולי קצת משמעות. כן, אני, הרמב"ם הוא ארוך, הוא מהלכה א' עד הלכה ד', שהוא מפרט את כל הפרטים. אולי אני רק רוצה לומר פה, כמה שאני, עוד מעט אני אביא את רב חיים, אבל שהרמב"ם מדבר על מצוות יציאת מצרים, אני עושה פה איזשהם הבחנות שהרמה מגדיר את מצוות יציאת מצרים, איזה 10 גדרים במצוות יציאת מצרים, חוץ מהלל, שנדבר על זה עוד מעט, האם גם הלל הוא גם מתוך סדר ההגדה, אבל יש לו 10 פרטים בגדרי קיום המצווה, רב חיים עשה מזה 3. בהמשך נראה. הרמה כותב ככה, מצוות עשה שאני אקרא ואני אפרט את הדברים המיוחדים של סיפור יציאת מצרים. מצוות עשה לספר בניסים ולפלאות שעשינו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן של מה זכור את הים הזה שרצו במצרים, כמו שנאמר, זכור את הים השבת. הוא התחיל מזכור, כמו שאמרנו פה. זה מצוות עשה, ואולי הוא מתחיל קודם כל מחובת הגברה. יש חובה לאדם לספר, שזה הרמב"ם, כמו בספר המצוות, למד את זה מזכור, וגם פה הוא מתחיל את זה מזכור. אז פה הוא מתחיל מהמילה, מהמצווה זכור. הוא מביא גם את הזכור את יום השבת. ומעניין שבליל 15, כלומר, בזכור לא כתוב את הזמן, אבל הרמב"ם מעניין שבליל 15, ופה הוא מביא את הויגדת. אז הויגדת לכאורה זה מקור להזמן, אבל הוא מבין שאותו סיפור ויגדת הוא גם מגדיר את הזמן של מצוות הזכור. אבל זה הוא מניין שבליל 15 אתה נונוע ויגדת למנחה ביום ההוא למו בעבור זה בשעה שיש המצא רומו מונחים לפניך. שוב פעם, אז פה גם הרמב"ם מבין את הבשעה, היינו זה מגדיר את הזמן. האם יכול להיות שיש פה עוד דין, כמו שאמרתי, אולי זה פרט נוסף בגדרים, שצריך להיות גם בפועל גם מצא ומאור מונחים לפניך. האם זה חלק מהגדרת המצווה? כמו שכשאנחנו אומרים, נראה בהמשך, מאור זה שאנו אוכלים, מצא זו שאנו אוכלים. זה חלק מהגדרת המצווה של מצוות האמירה. אבל האם גם חלק מהגדרת המצווה זה, זה נקודה ראשונה, זה שבשעה שיש מצא ומאור מונחים לפניך, זה נקודה ראשונה. ואף על פי שאין לו בן, כן, זה מה שהרמב"ם אמר, מצוות זכורי, אף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לסתבר ביציאת מצרים. הרמב"ם ממשיך, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. כן, מה שאני רוצה, אני אעיר פה איזה כמה נקודות בהגדרות, אבל אני רוצה להגדיר מקודם. זו שאלה מהותית בגדרים האלה של כל אחד ואחד, האם הגדרים של המצווה הם גדרי תורה, הם חלק מהגדרת המצווה, או הם גדרים מתווספים? כלומר, האם לדוגמה שצייר מצא ומאור מונח, האם לסבור שזה לא רק הזמן אלא גם בפועל, האם זה באמת, זה חלק מהגדרת המצווה דאורייתא?
האם זה מעכב?
לא, אני לא אמרתי מעכב, מעכב זה כבר עוד שלב. אני קודם כל שואל, האם זה מן התורה צריך את הדבר הזה, ואם כן, מה המקור? והאם, אם זה מן התורה, האם זה גם אולי מעכב את המצווה? שהיינו שאם לא עשית את זה, אולי לא קיימת את המצווה. האם לא קיימת את המצווה מן המובחר, או לא קיימת אותה בכלל? כמו כל המעריך בדברים שראו, הרי זה משובח. הרמב"ם כותב על זה כל המעריך. זה חלק נוסף בהגדרת המצווה. זה מאיפה המקור של זה? מה הגדר של זה? דבר שלישי, מצווה להודיע לבנים. הרמב"ם כותב את זה כהלכה נוספת. אחרי שהוא כתב ויגדת לבנך, שהוא כתב ואפילו שאין לו בן, אבל הרמב"ם מוסיף שיש חוץ מזה מהמצווה, מצווה גם להודיע לבנים. זה חלק מהגדרת המצווה. ואפילו לא שאלו, שנאמר ויגדת לבנך, לפי דתו של בן אביו מלמדו, זה נקודה נוספת בהגדרה לבנים. היינו לפי הרמב"ם, חוץ ממצוות הסיפור, יש מצווה להודיע לבנים. וזה ודאי אולי לכאורה מצווה דאורייתא, כמו שהרמב"ם בספר המצוות, ציטט את זה מהמחילתא, שהייתה ואמינה שאם אין לו בן, אולי לא מצווה. משהו שיש מצווה, וזה אולי ודאי נשמע שזה דאורייתא, להגיד לבנים, כמה שויגדת לבנך זה מפורש בכתוב. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זה גדר רביעי, שגם את זה מאיפה הרמב"ם למד, זה סביר שגם את זה הרמב"ם למד מן התורה. איך לומדים את זה מן התורה? זה אולי מה שנדמד כנגד 4 בנים, שאתה רואה שלכל בן עונים תשובה אחרת. מה שמה מזה? שהתורה אומרת שלפי דעתו של בן אביו מלמדו, והרמב"ם מפרט. האם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עובדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים, ובלילה זה פדה אותנו הקדוש ברוך וציינו לחירות. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים, בניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. דבר חמישי, שוב, זה לא, החמישי אולי זה לא ממש, זה אולי דברים שקשורים לאותו דבר. כלומר, לפי דעתו של בן, מצווה להודיע לבנים, לפי דעתו של בן, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שירו הבנים, זה דבר חמישי. יש שינויים שעושים, כן, שינויים, מחלקים כליות ואגוזים, אוכלים קרפס, עושים, חוטפים את המצה כדי שיהיה שינויים, כן? כמו שאנחנו, זה שאלת מה נשתנה, אבל יש, צריך לעשות שינוי, וזה גם חלק מהמצווה. האם גם זה דאורייתא? מה המקור לשינויים הללו? כדי שיראו הבנים וישאלו, אולי זה כדי שיראו הבנים וישאלו, האם יש מצווה לעשות פעולות שלא רק לספר לבן, לא, אלא גם לדאוג לכך שגם תהיה שאלה ותשובה. שאלה ותשובה זה חלק מהמצווה הדאורייתא של מצוות הסיפור? יכול להיות שכן. כתוב אמנם בטוב, כי היא שלחה בנך. שמשמע שיש עניין שאולי שהבן ישאל אותך, אבל יש עניין חיובי שהבן ישאל, רואים שכן. ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עד שישיב להם ויאמר כך וכך הרע וכך וכך היה. וכיצד משנה, מחלק המקלות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, וחוטפים עצה מזה מיד זה, וכיוצא בדברים אלו. למה רואים שהשאלה היא חשובה? זה כבר רואים בגמרא, שהגמרא אומרת שאם אין לו בן אשתו שואלתו. משמע שהשאלה היא לא רק עניין כשהבן שואל במקרה שהוא רואה, או שרק יש מצווה לעשות כדי שהבן ישאל, אלא יש עניין באופן אמיתי שחלק ממצוות הסיפור, ואולי גם של אדם בפני עצמו, שגם תהיה שאלה. שהגמרא אומרת שאם אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אישה שואלים זה לזה מה נשתנה. אפילו כולנו חכמים. כמו גם שני חכמים שלכאורה לא זקוקים לשאלה, גם שם הגמרא כותב שאחד שואל את השני. היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה. משמע שהשאלה והתשובה שזה חלק מהגדרת מצוות הסיפור, היא לא רק לספר ביציאת מצרים, אלא צריך להיות בסגנון של שאלה ותשובה, ולכן גם יש, כמו שאמרנו, יש כל מיני שינויים שהם חלק ממצוות, ואולי זה כמבוא למצוות הסיפור, ואולי ממילא זה גם אולי נחשב כחלק ממצוות הסיפור, שזה לעשות שינויים ולשאול ואז לספר.
והרב רוצה להגיד דאורייתא, חלק מהמצווה או ש...
אני קודם כל מעלה את זה כשאלה. אני מעלה כשאלה של כל החמישה, שישה דברים שיארתי עד עכשיו, האם זה דאורייתא או לא, כאשר בחלקם אני אומר, כל המקורות להלכה זה מה שעשיתי פה בפסקה ג' זה לכאורה מלשון התורה וזה גם מפועים מקורות במחילתא בספרי, בתוספתא ולכאורה בחלקם רואים שזה מסתמך על לשון התורה לכאורה זה שבגמרא לא כתוב בדיוק מה המקור אבל רואים שזה מסתמך על לשון התורה אם כן רואים שיש עניין כזה ולכן זה ודאי הוא לדין תורה והגלת כתוב לא שואל אבל כתוב והגלת אבל המושג של שאלה זה מופיע פעמיים כי שלחה בנך מה זאת והיה כי שלחו בנכם מה העבודה הזאת לכם רואים שהתורה במסגרת כמו שהבאתי יש פה חמישה פסוקים של סיפור יציאת מצרים והתורה את חלקה מביאה בסגנון של שאלה ותשובה אם כן אפשר להבין שהתורה מבינה שיש ערך יותר מהותי בסיפור כאשר הוא בא לאחר שאלה האם זה מן התורה? שוב פעם, אני לא אומר שזה, יכול להיות שאולי רואים פה, לפחות מצוות סיפור הקטנים, שזה חלק ממצוות האגדה. עד כדי כך זה חלק ממצוות האגדה, שלכן גם חז"ל תקנו תקנות דרבנן לעשות שינויים. כלומר, קרפס, שזה שינוי, פני מעל מטבילים, זה מצוות דרבנן שהיא קודמת, והיא מבוא לפני הסיפור. אף פי שאולי היא בעצמותה, אלא לא ממש חלק מהסיפור. זה מה שהרמב״ם עד עכשיו, זה כמו שאמרנו, שדבר, לא זוכר כבר איזה מספר זה, בכל אופן יש בהמשך, שזה מה שמופר, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבע. זה דין שישי או שביעי. חלק ממצוות הסיפור היא להתחיל בגנות ולסיים בשבע. מאיפה את זה לומדים? זה חלק ממצוות הסיפור? זה מדאורייתא? יש מקור, שזה מה שהגמרא מביאה. כלומר, בתורה כתוב, ואמרת לבך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו השם. זה המקור למי שלשיטת רב, שאומר שהגנות ושבח זה עבדים היינו, ויצאנו השם. ושמואל אומר, מתחילה עבדה עבודה זר היו אבותינו. אף על פי שזה לא כתוב במצוות הסיפור, זה כתוב ביהושע. אבל הגמרא מבינה שהעבדים היינו, שזה חלק ממצוות הסיפור, זה כן כתוב בתורה. אם כן אפשר שהגמרא הבינה, שחלק ממצוות הסיפור, לא רק שהשם הוציאו אותנו, אלא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר בתחילה יהיו אבותינו במי יתרח ולפניו כופרים וטועים אחרי עוול ועוטפים אחרי עבודה זרה. ומסיים בדת האמת. כן, אגב, פה הרמב"ם כתב בהלכה ד' וצריך להתחיל. מאיפה מתחילה מצוות הסיפור? עד סוף מה נשתנה? לכאורה זה מבואות, זה שינויים, זה שאלות. אבל מצוות הסיפור, שהיא המצווה דאורייתא, מאיפה היא מתחילה? גם אם נגיד שיש עניין לעשות מבואות, הקדמות למצוות הסיפור, ואולי אפילו, אפילו אם נמשיך ונגיד שזה מן התורה, אבל עדיין מצוות הסיפור שהיא אולי המעכבת, היא לכאורה מאיפה היא מתחילה. נשמע אולי שכמו שהלשון הזאת הוא מתחיל, כמו שזה לשון הגמרא. כן, הגמרא לוקחת את הלשון הזאת, המילה מתחיל. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כן, אחרי זה גם בהמשך שהגמרא שמדברת על סיפור כזה רב נחמן שאל את העבד שלו מה עשיר, פתרת אני אמר נשתנה, פתח ואמר עבדים היינו. משמע שהפתח ואמר עבדים היינו, נשמע שזה אולי מפה אולי מתחיל מצוות האגדה, כמו שבפועל מי שאומר לשם ייחוד, אחסידים שאומרים לשם ייחוד, אז מתחילים את הנה מוכן זוהה כמצוות השש של הסיפור יצאת מצרים. אז מאיפה מתחילים את זה? כן, אז זה מופיע, מתחילים את זה גם לפני הלך מעניה. טוב, גם שאלה הלך מעניה אם זה חלק ממצוות הסיפור, אבל ככה אומרים את זה לפני הלך מעניה וגם לפני מה נשתנה. הרב אומר, אז כמו שאמרנו, הרב אומר שמתחיל בגנות ומסיים בשבח והוא מביא את הסיפור, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים בכל הרע שגמלנו, מסיים בנציב לא שעשה לנו בחירותנו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. כן, זה מה שמופיע בגמרא, שחלק ממצוות הסיפור זה לדרוש מארמי עובד אבי, מה שכתוב במשנה, מתחיל ומסיים בשבח ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. מה זה ידרוש את כל הארמי עובד אבי? זה כבר קשור למחילתא. כל הדרשה שיש לנו באגדה, הארמי עובד אבי וכל הפרטים של הסיפור, פירוטי הדרשה, מה, איך מפרשים את הפסוק הזה, זה במחילתא. שהבאתי פה את המחילתא, למרות שבמחילתא שלנו זה כתוב בצורה מצומצמת, והגרא בהגאות שלו מביא את כל הנוסח שיש לפנינו באגדה. כן? אבל חלק ממצוות הסיפור היא הארמי עובד אבי. שצריך לומר אותה ולספר אותה, והרמב"ם מוסיף, וכל המוסיף ואומרים בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. כלומר, מעניין שהרמב"ם כותב פעמיים. פעם אחת הוא כותב כל המעריך בסיפור היציאה. בדברים שהיו זה משובח, זה כללית לספר על הסיפור הכללי, על יציאת מצרים, והרמב"ם גם מפרט כל המעריך בדרש פרשה זו. מה זה בדרש פרשה זו? בדרש פרשה זו זה כתוב במפורש במחילתא. מה זה בדרש? כנראה שרמב"ם מבין, כנראה לדרוש יותר מאשר מה שכתוב מפורש, איך שהמחילתא פירשה את הפסוק הזה. זה לא המחילתא, זה הספרי בדברים, שזה פרשת מקרא ביקורים. אבל זה חלק ממצוות הסיפור, ככה מפרשים פה. והשאלה היא באמת לכאורה, מה זה חלק ממצוות הסיפור? לכאורה עצם הארמי עובד אבי ועצם הדרשה של המחילתא על זה, לכאורה זה משהו כאילו יותר מאוחר, זה קשור במפורש למשמעות של הסיפור. זה קשור לדין דאורייתא או לדין של חכמים? מי קבע? האם מדאורייתא נקבע שארמי עובד אבי רק בו מקיימים מצוות הסיפור, או שלדרוש את ארמי עובד אבי ואת הדרש של הספרי עליו, זה אולי תקנת חכמים מאוחרת. כן, אני מלא פה שאלות. הרמב"ם ממשיך את הדבר האחרון, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל ה-15 לא יצא ידי חובתו, ואלו אל, זה מה שהגמרא מביאה הדרשת רבה גמליאל, פסח מצה ומרור, פסח על שם שפסח המקום על אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. מרור על שם שמררו, מצה על שם שנגלו. כן, אז מאיפה, המימר הזאת של רבן גמליאל, צריך לומר אותו, עד כדי שרבן גמליאל אומר את זה בסגנון כזה, לא יצא ידי חובתו. לא שהוא לא אמר, אבל מה זה אמר? כלומר, לא מספיק שאתה תספר ביציאת מצרים, אתה צריך גם לומר על הפסח, על המצה ומרור. ואנחנו גם רגילים גם לקחת את זה. כשיש קורבן פסח, לוקחים את הפסח ואומרים, פסח זה על שום מה. אבל מאיפה לומדים את זה? זה מן התורה? אז לכאורה אולי אפשר להגיד שזה פשוט הפסוק. כתוב פסוק, ואמרתם זה בפסח. משמע שחוץ ממצוות אכילת קורבן פסח, יש מצווה לומר את המשמעות של קורבן פסח. משמע שיש מצווה גם לומר את זה. ואף על פי שעל מצב ומראו לא כתוב שיש מצווה לומר, אבל הוא יכול להיות שלמדו, אם יש מצווה לומר על פסח, והרי כתבנו בעבור זה בשעה שיש מצב ומראו מונחים לפניך, אז אולי גם המצווה של האמירה, רבי גמליאל אמר, היא כלולה גם פסח וגם מצב ומראו. והרמב"ם כותב, ודברים אלו כולם אין הנקראים אגדה. כלומר, הרמב"ם אומר, כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, זה הכל אגדה. מה זה כל מה שאמרתי לך עד עכשיו? זה כמו שאמרנו, יש פה 10 גדרים. כמו שאמרנו, שמתחילים מלהודיע לבנים, וכו' וכו', ושינויים, ולהתחיל בגנות. כל זה נקרא אגדה. אז אם נחזור לאגדה, מאיפה עד איפה זאת האגדה? מה עוד? אולי ברמב"ם יש בהמשך שני שינויים. זה הרמב"ם בפרק ז', שהוא מדבר על מצוות סיפור יציאת מצרים. אחרי זה בפרק ח', הרמב"ם לכאורה כותב את מצוות, איך הייתה האגדה, איך הייתה סדר המצוות בזמן שבית המקדש היה קיים. זה הרמב"ם כותב בפרק ח'. ואז הוא מפרט את המצוות, ותוך כדי זה הוא מדבר, אחרי שהוא מביא את הסדר של המצוות, הוא נכנס למצוות האגדה. כמו שאמרנו, יש מצוות האגדה, ואז הוא מביא במצוות האגדה את מה נשתנה, כמו שלשון המשנה, ואחרי זה הוא מביא, בזמן הזה, ואז הוא כותב, הוא מתחיל בגנות, וקורא עד שגומר דרש פרשת הרמי עובד אבי כולה. הרמב"ם מתחיל בגנות. כמה זה מתחיל בגנות? לנו יש באגדה, עוד אחרי מה נשתנה, ואחרי העבדים היינו, יש לנו עוד הרבה סיפורים. מעשה ברבי זבר רבי יהושע, שהיו מספרים בעוד במיני ברק באותו הלילה, כנגד 4 בנים דיברה תורה. הקטעים האלה הם חלק או לא חלק? בכלל ברמב"ם לכאורה זה לא מוזכר, בפרק ז' וגם לא בפרק ח'. אחרי זה הוא מביא את המתחילה עובדי עבדה רבותינו, זה הוא כותב. הוא מתחיל בגנות וקורא, מתחיל בגנות, נגיד גנות זה הכוונה בין עבדים היינו ובין מתחיל עובדי עבודה זרה. אחרי זה הוא ממשיך עד שגומר דרש פרשת הרמי עובדי כולה. כלומר, אז מה שבאמצע? והיא שעמד על אבותינו ולנו. יש את הדרש של הרמי עובד אבי. האם הרמב"ם כלל בזה גם את כל מה שמופיע אצלנו? לא ברור פה באמת ברמב"ם. דרש, בסוף דרש פרשת הרמי עובד אבי, שנגיד זה מסתיים ממה שרבי יהודה אומר, דלצה חדש באחיו. ככה זה מופיע במחילתא. רבי יוסי הגלילי אומר שהמצרים לקו 10 מכות ו-50 מכות, כל הסיפור הזה עם רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר ורבי עקיבא. מה?
עד לשם זה הרמי עובד אבי?
עד לשם זה סוף הרמי עובד אבי. עד שרבי יהודה דורש באחיו.
וירא אותם המצרים זה כבר לא...
לא, זה חלק, כן. ויראו ויענו לו ויתנו לעבודה קשה וניצא, כל זה ובמורה הגדול זה גילוי שכינה, כל זה דרש של הרמי עובד אבי. סוף של הרמי עובד אבי זה רבי יהודה נותן בהם סימנים דלצה חדש באחיו. זה מה שמופיע במחילתא. אבל מכאן רבי יוסי הגלילי אומר וכמה המלות עבות למקום עלינו דיינו, זה לא כתוב. זה לא המחילתא, זה לא דרש הרמי עובד אבי. זה הרמב"ם לא כתב, לא בפרק ז' ולא בפרק ח'. אחרי זה יש, הוא כותב פה, אחרי זה הוא כותב, כמו שאמרתי, ואז הוא כותב, הוא מחזיר אסור הפנה, ואומר, פסח זה שיום שאנו אוכלים, שבזמן שקורבן פסח, אז הוא מביא את מימת רבי גמליאל, פסח שאנו אוכלים, מצה שאנו אוכלים, מרור שאנו אוכלים. זה מה שהוא כותב. זה מצוות האגדה הוא כותב פה. ואז הוא מביא בהמשך, ואומר, לפי חכנו חייבים להודות ולהלל. אחרי שאומרים פסח, מצה ומרור, מביאים עוד מאמרה. בכל דור ודור חייב דם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. זה חלק מהאגדה? או לא? זה אחרי מימת רבי גמליאל, אחרי מרור זה חלק מהאגדה? ואחרי זה, לפי חכנו חייבים להודות ולהלל. זה הרמב"ם כותב בפרק ח' ואומר, לפי חכנו חייבים להודות ולהלל. אבל זה חלק מהאגדה? בפרק ז' הוא לא הביא את זה כחלק מהאגדה. לפי, בפרק ז' הוא אמר שסוף האגדה זה סוף מימת רבי גמליאל. מצא זו שאנו אוכלים על שומה. אבל מי אחרי זה, מי לפי חכן, בכל דבר זו חייב לראות את עצמו. לפי חכן הוא חייבים להודות ולהלל. ההלל, שני הפרקים הראשונים, הוא לא מביא את זה פה. בפרק ז'. בפרק ח' הוא כן מביא. שזה על פי המשנה. המשנה הביא את מימת רם גמליאל, וכהמשך שלה יביא, בכל דבר לא חייב אדם לראות את עצמו, ולפי כך, ותעלל. אבל האם זה חלק מהאגדה, או שזה מצווה בפני עצמה? כשמה שנראה בהמשך, שהעלל, המקור לומר עלל בליל הסדר, זה מפסוק אחר. זה מפסוק שלומדים אותו, כמו שנביא בהמשך, בגמרא, בדף צדיקי, הלל יהיה לכם כליל, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. השיר יהיה לכם, יש מצווה לשיר, ששיר זה הכוונה הלל, יהיה לכם כליל יתקדש חג. כלומר, בליל יתקדש חג, איזה חג זה שהוא מקודש, שאומרים בו הלל? הלילה היחידי בשנה שאומרים הלל בלילה, זה ליל הסדר. כלומר, זה מקור שאומרים הלל בליל הסדר. בלילה מקודש, שזה לילה שיש בו אסור בעשיית מלאכה. אז זה המקור לאמירת הלל. האם הלל הוא חלק מהאגדה או לא חלק מהאגדה? הרמב"ם בן בפרק ז', לכאורה לא מביא את זה כחלק ממצוות האגדה. אז אולי מצוות האגדה, כמו שאמרנו, מצוות האגדה שהיא מדאורייתא, לפחות עיקרה, ויש בו אולי גדרים, ויש בו אולי תוספות דרבנן, אבל אחרי זה יש גם מצוות הלל, שלכאורה להלל יש מקור בפני עצמו. הוא לא המקור של האגדה, של מצוות האגדה. אז לכאורה הלל זה בפני עצמו, אז ההלל קשור לאגדה או לא קשור לאגדה? לכאורה הלל זה לא קשור לאגדה. מצד שני, הרמב״ם, בסוף הלכות חמץ ומצא, שהוא מביא, פותח שמה, נוסח האגדה שנגעו בישראל בזמן הגלות, כך הוא. בפרק ח' אמרנו שהוא הביא את איך להיה ליל הסדר בזמן שבית המקדש היה קיים. עכשיו הוא מביא את נוסח האגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות. יש פה שתי הדגשים. א', בזמן הגלות, להבדיל ממה שהיה בזמן הבית, ואז השאלה היא איזה שינויים קרו בזמן הגלות.
גם בהלכות הוא מכניס שינויים, נגיד על מה נשתנה הוא כותב, זה לזמן הבית ומכניס כן. שינוי. זה לא שבהלכות הוא לא מכניס את זמן הגלות.
נכון.
זאת אומרת,
העקרונות
הוא כן הכניס.
ההלכות ודאי שבפרק ז' שזה...
על מה נשתנה לדוגמה הוא כותב, ושזה נוסח, הוא כותב הבדלים. וזה נראה ש...
לא, ההבדלים, נכון. ההבדלים הספציפיים זה רק על הפסח, על צלי, כן.
אבל אז נראה שהוא כן מתייחס למה שעקרוני בהבדלים, הוא כן מתייחס בגוף ההלכות. והנוסח זה קשור יותר למנהג.
כן. אז פה יש שתי דברים. א', הוא מדבר על זמן הגלות. בית הרמב"ם כתב נהגו. הנהגו, הוא מוסיף עוד משהו. כלומר, בפרק ז' הוא דיבר על ההלכה, על הדינים, שאולי כמו שאמרנו, שאלה האם הדינים האלה זה מדאורייתא, ואולי בחלקם, כמו שאמרנו, יש מקור של להגיד שזה מדאורייתא, ויש אולי דברים שאפשר להגיד אולי שזה תקנת חכמים. צריך לברר כל דבר מה מדאורייתא, מה מתקנת חכמים. אבל פה כבר יש אולי דברים נוספים, שזה כבר מנהגים. כמו שאמרנו, בכל ההגדה, בין בפרק ז', בין בפרק ח', בכלל לא מופיעים כל מיני קטעים. כלומר, הלך מעניה לכאורה לא מופיע. ואולי זה סביר, שאלך מעניה אומרים בזמן הגלות, שזה בדיח לא הוועתנה, בכלל זה לא מופיע. זה גם לא מופיע אפילו בהגדה בהתחלה. אחרי זה, אולי כל התוספות של רבי אליעזר בן עזריה, כמו שאמרנו, כנגד ארבעה בנים, זה לא מופיע לא בפרק ז' ולא בפרק ח'. האם זה על זה הרמב"ם מכיל את הדין של נהגו? אולי. פה הרמב"ם כתב את כל ההגדה, וזה מעניין, כלומר שבאמת, שאלה מי ניסח את ההגדה? האם האגדה זה בעיקרה? אולי יש כמה תקופות. האם עיקר האגדה, כמו שאמרנו, יש דין תורה של עיקר האגדה, שאולי זה כבר נהגו מהשנה הראשונה, השנייה ליציאת מצרים. יש דין אולי שחכמים, אנשי כנסת הגדולה שתקנו ברכות ותפילות וקדושות, הם גם תקנו את סדר האגדה הבסיסי. יש אולי דברים כבר שהתווספו בהמשך הזמן, שזה תוספות. שאולי גם לא, אבל זה אולי תקנת חכמים. לא רק אנשי כנסת כבר תקנת חכמים. כמו שרב ושמואל חולקים, איזה גנות ושבח. האם עובדי עבודה זרה או עבדים היינו? אז זה רב ושמואל. אחרי זה יש גם, האם להגיד, בכל דבדו חייב אדם כאילו יצא, או באותנו הוציא משם, שזה, הגמרא מביאה את המשנה, ורב בגמרא מוסיף עוד משהו מסוים. הרב כותב את כל נוסח האגדה, ורואים שנוסח האגדה הוא כבר נוסח כמו שלפנינו כמעט כולו, כמעט כל ההגדה שיש אצל הרמב״ם זה בדיוק מה שיש לפנינו בהגדה. ופה את כל נוסח ההגדה הוא כלל את הכל, כלל דברים נוספים, ואת זה גם הוא הביא גם את ההלל. בנוסח ההגדה הוא הביא עד סוף גאל ישראל. את החלק השני של ההלל הוא לא הביא, שפוך חמתך שאומרים גם אחרי זה הוא גם לא הביא, ודאי שאת כל הפיוטים שאומרים בסוף הוא גם לא הביא. אבל סוף ההגדה של הרמב״ם זה גאל ישראל, שזה אולי מתאים למשנה, שהמשנה סיימה את ההגדה בגאל ישראל. אמנם במשנה בהמשך כתוב שאחרי הסעודה גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר, שזה יש דין נוסף להגיד את ההלל, אבל אולי זה כבר לא קשור להגדה. יש מצווה, כמו שאמרנו, יכול להיות שהמצווה המקור של ההלל, שזה השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, שהוא המקור להלל, הוא מקור לא רק להלל בחצי במה שגומרים בחלק השני, שלכן גם המשנה קוראת לו ברכת השיר. יכול להיות שגם החלק הראשון זה מצוות ההלל, נראה את זה עוד מעט. כן, פתחתי פה שאלות. כן, השולחן ערוך הרב, הוא עשה את הדיוקים הללו בשיטת הרמב״ם, מה שאני תיאקתי, והוא כותב ככה, בתף עין ג' ועיקר נוסח ההגדה, שתקנו חכמים חובה על הכל, אז הוא מדבר תקנו חכמים. אז כמו שאמרנו, יש ודאי, הוא כבר מדבר תקנו חכמים. היינו על הלמייסה, מה שהוא מחייב לפחות, יש חלקים מהאגדה שזה מצווה דאורייתא, יש חלקים שהם תקנת חכמים, ואחרי זה הוא כותב יש נוסח אגדה שזה תקנת חכמים, וממילא כל אחד ואחד מחויב את חלקו מדאורייתא ואת חלקו מדרבנן, ויש חלק מנוסח אגדה שזה מנהג שנהגו ישראל. הדיוק שלו זה לשון הרמב״ם, כמו שאמרנו. הרמב״ם בהתחלה בפרק ז' בפרק מדבר על החיובים, שזה יש איזה בסיס, ואחרי זה הוא מדבר נהגו ישראל, הנהגו הוסיף עוד דברים. אז מה זה העיקר שהוא מחייב מתקנת חכמים מדאורייתא וחלקו מתקנת חכמים? אז אם נלך, הוא מדבר ככה, ניקח את האגדה לפנינו. אז הוא אומר המצווה מדאורייתא זה ככה, או דאורייתא או חכמים, מתחילת עבדים היינו. הוא לא מביא אפילו את מה נשתנה, לא את מה, הוא לא מביא את מה נשתנה, למרות שזה קצת קשה, כמו שהרמב"ם במפורש כתב את מה נשתנה, וכמו שאמרנו, הגמרא אומרת שאפילו אדם לעצמו צריך לשאול מה נשתנה, אבל לפי הבנתו, מה נשתנה זה מבוא. אולי זה מצווה, אבל זה מבוא לסיפור. אבל אין בזה משום קיום מצוות ההגדה כשלעצמה. מצוות ההגדה. מה?
כי היא שלחה, אם היא שלחה, זה לא...
לא, אבל זה לא אם. רואים שזה לא סתם אם, אפילו אדם שואל את עצמו.
לא, כן, אני אומר, אבל הוא... זה
הגדר של המצווה. לא, אפשר להגיד הכוונה שיש חלק מהגדרת המצווה שזה מבוא למצווה, שאולי התורה רוצה, אבל הסיפור, ההגדה, הזכור, הוא מתחיל מעבדים היינו לפי הבנתו. אז מתחילה התשובות, אז מתחילה התשובה גם לשאלה, וזה מתחיל מצוות הסיפור. הסיפור מתחיל מסיפור, מתחיל בגנות ומסיים בשבח לפי הבנתו, זה מתחיל, לא רק מתחיל כהוראה לאדם, להתחיל בגנות, אלא כאן גם מתחילה מצוות הסיפור. אז לפי הבנתו, מה המצווה? מתחילת עבדים היינו עד הרי זה משובח. זה קטע קצר. היינו את כל מעשה רבי אליעזר ורבי יהושע, זה לא תקנת חכמים, לפי הבנתו. טוב, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא שבגלל זה עכשיו בסדר של ההגדה, אתם תגידו, טוב, לא צריך להגיד את זה. אני לא, אני רק אומר את זה בשביל שנבין, נבין מה אנחנו עושים. זה נפקמין אולי, כל הדבר הזה הוא נפקמין קודם כל להבנה. נבין מה זה מדאורייתא, מה זה מדרבנן, מה זה ממנהג, ובית זה נפקמינה במקרים דחוקים. אם אדם נמצא באיזשהו שירות צבאי, ואין לו הרבה זמן ואין לו יכולות, יש לו, הוא צריך לעשות רק את המינימום ההכרחי, אז השאלה היא עכשיו מה הוא צריך לעשות את המינימום ההכרחי. יש מציאויות מסוימת שאדם צריך לדעת מה הגדרים. חוץ מזה, גם מדברים, זה גם ממנהג שנהגו בישראל, גם מנהג אנחנו מחויבים לעשות אותו. מנהג ישראל זה דינו. אז זה מנהג מחויב בדין מנהג. אבל יש הבדל בין דין שנובע מתקנת דאורייתא או תקנת חכמים, לבין שנובע מצד נהגו ישראל. אז לפי הבנתו זה רק מתחילת עבדים עד הרי זה משובח. כל הסיפור של מעשר ברבי אליעזר, וארבעה בנים דיבת תורה, לפי הבנתו זה לא מתקנת חכמים, זה מדרבנן, זה מנהג. מתחילת עובדי עבודה זרה, עד סוף דרוש פרשת ארמי עובד אבי. זה כבר קטע ארוך. כלומר, לפי הבנתו באמת מעניין, שהוא מכניס בו גם ברוך שומר הבטחתו, שזה עוד לפני ארמי עובד אבי, והיא שעמדה לבותינו בלה, זה עוד לפני ארמי עובד אבי, צא ולמד. כל זה לכאורה שזה לפני ארמי עובד אבי, אבל הוא מכניס את זה ביחד, לא יודע למה. הוא מכניס ביחד מתחילה עובדי עבודה זרה, עד סוף הדרוש של ארמי עובד אבי, כמו שאמרנו, שהסיום של זה, זה מה שרבי ידע אומר, דצה חדש באחיו. ואחר כך, פסח שהיו אוכלים. כלומר, הממרה של רבי יוסי הגלילי, של 10 מכות ו-50 מכות על הים וכולי, זה לפי הבנתו זה מנהג. דיינו זה גם מנהג. כמה מעלות טובות למקום עלינו, זה גם מנהג. מרבן גמליאל, זה כבר תקנות חכמים. כן, הבסיס שלו זה הרמב״ם, כאשר הבסיס של הרמב״ם, כמו שאמרנו, זה המשנה בעיקרה. אחרי זה מימת רבן גמליאל, ואז בכל דור ודור חייב אדם, ואותנו הוציא משם, לפי חרד ברוך אתה השם גאל ישראל. הוא גם כותב לכאורה, שעד הסוף של גאל ישראל, הוא מכניס בתוך ההגדה גם את הליל הראשון, למרות שכמו שאמרנו, לא מחויב, גם אם הוא מכניס את זה פה, שזה חלק ממצוות ההגדה, זה לכאורה יש לזה מקור אחר, לא ביגעת ולא זכור, אלא השיר יהיה לכם. אבל הוא מכניס את זה בסדר ההגדה, עד סוף גאל ישראל, זה חלקו דאורייתא, חלקו תקנת חכמים, ושאר כל נוסח ההגדה הוא מנהג שנהגו כל ישראל מדורות ראשונים. זה הלשון של הרמב"ן, שנהגו ישראל. מה זה דורות ראשונים? האם דורות ראשונים זה דורות תנאים? האם זה גם בזמן שבית המקדש? או בזמן הגלות? יכול להיות שחלקו זה ודאי בזמן הגלות. מה יש לבר רבי עזר ורבי יהושע? זה ודאי היה אומר אחרי הגלות. זה בזמן מרד בר כוכבא אולי היה. אבל ככה זה מה שהשולחן ערוך אומר בעקבות הרמב"ם כמו שדייקנו. נעבור לחלק השני. מעבר לדיוקים הללו שעשינו ברמב"ם, יש שאלה שהאחרונים שואלים, שתי שאלות שחלקה הראשונים האחרונים שואלים, מעבר, כמו שאמרנו, יש חקירה בפני עצמה, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה מנהג, אבל האחרונים שואלים, והראשונים שואלים שתי שאלות. שאלה אחת שואלים, אם יש מצוות דאורייתא כל לילה להזכיר את יציאת מצרים, אז מה יתחדש בליל הסדר? זו שאלה ששואלים המנחת חינוך והרב חיים בעוד כמה אחרונים. שאלה שנייה, שזה כבר ראשונים שואלים, למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? החסידים אומרים לשם ייחוד קודש הברוך הוא שכינתי, אבל למה לא מברכים כמו שברכת על כל המצוות? יש מצווה לברך על כל המצוות, למה לא מברכים אשר גדלנו אותה וציוונו על זכירת יציאת מצרים לפני שמתחילים את הסיפור? זה כבר הראשונים שואלים, רבן ירוחם ואבוד רעם. וזה משליח גם על מה שהשאלה הבסיסית שלנו, מה עיקר המצווה, מה דאורייתא, מה תקנת חכמים ומה המנהג.
נכון, גם זכור.
נכון, גם שם שואלים את השאלה הזאת. אז נתחיל אולי בשאלה של הראשונים. אולי לפני השאלה של הראשונים, נתחיל דווקא כדי להגדיר את השאלה, נראה דווקא את השאלה של האחרונים. של הרב חיים והמנחת חינוך. כן, רב חיים, אני אתחיל איתו כמה שהוא יותר קרוב לרמב״ם, הוא הולך בכיוון של הרמב״ם. כן, אז הוא שואל את השאלה הזאת, ואז הוא אומר, ונראה לומר שיש ג' חילוקים בין המצווה של זכירת מצרים למצווה של סיפור יציאת מצרים. אני הבאתי 10 גדרים, אבל לא בשביל להבחין, הוא כותב שיש ג' כאשר הוא כלל כמה דברים שאני הכנסתי בתור פרטים, הוא הכניס את כולם בבת אחת, אבל א', שצריך בסיפור יציאת מצרים המצווה לספר לאחר דרך שאלה בתשובה. והוא מכניס פה גם כן שצריך אולי לכתחיל על הבן, לכתחיל יש מצווה לבן, לכתחיל יש מצווה שהבן ישאל, צריך בדרך שאלה בתשובה. זה נקודה אחת. אבל מרשיין כן כל יום ויום מזכירים כללית, הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אבל לא צריך בסגנון של שאלה בתשובה, לא צריך דווקא להדגיש לבנים. בסיפור צריך לספר את כל ההשתלשלות, בגנות ולסיים בשבח. מה שאין כן בזכירת יציאת מצרים, זה ההזכרה כללית. דבר שלישי, צריך לספר את טעמי המצוות, מה שרבן גמליאל אומר. אז הוא מביא 3 גדרים, שזה המבחין. כאשר לכאורה לפי הבנתו, זה 3 גדרים מדאורייתא. הוא מבין שמצוות עשה מדאורייתא כל יום, ויש מצוות עשה מדאורייתא. בליל תתוו. אבל יש שינוי בדרך המצווה. כאשר לפי המתוק, כמו שאמרנו, זה 3.
הוא לא מסביר למה יש שתי מצוות. הוא מסביר מה
החילוקים בשתי המצוות. יש מצווה כל יום. הרמב"ם באמת לא כותב אותה, ולכן הר שמח ועוד אחרונים אומרים שהרמב"ם אולי לא סובר אותה. ויש מצווה מדאורייתא, אבל השג אתריה מעריך שזה מצווה דאורייתא כל יום. הם הולכים בכיוון הזה שגם הרמב"ם מסכים שזה דאורייתא. הוא מדייק את כל הדברים ברמב"ם שאני קראתי אותו בפרק ז', רק אני יתי עוד הראתי לפרטים, עשיתי מזה 10, הוא עושה מזה 3, והוא מסיים בזה נפקא מינה להלוכה, חזינה לידיה, מה שהרמב"ם סיקר, כל הדברים האלו נקראים אגדה. שכל ג' חילוקים אלו כולם נקראים אגדה. וכולם נכללים בהגדרת המצווה של ביגעת לבינך. זה הגדרת מצוות הסיפור. וכיוון שמצוות צריכות כוונה, צריך לכוון לצאת המצווה בג' דברים אלו. כלומר, לפי הבנתו בג' הפרטים הללו, כלומר, שאלה ותשובה לספר לבנים, את כל ההשתלשלות, וטעמי המצוות, צריך להתכוון שבקטעים הללו, צריך יותר, לפי הבנתו, להיות מוכוון, ולהתכוון לשם מצווה בקטעים הללו.
איזה שלושה דברים הוא הגדיר?
הוא הגדיר שזה בדרך של שאלה ותשובה ולבנים. ההשתלשלות, מתחיל בגילות ומסיים בשבח, ורבן גמליאל, פסח על שומה וכו'. שזה אולי בכיוון של שכונה ארוך הרב, שזה העיקרי, העיקר, למרות שלא כתוב, השכונה ארוך הרב לא הביא את השואל, אבל הוא הביא, הוא התחיל מהעבדים היינו, מהמתחיל בגנות, הוא הביא גם את הנקודה של לבנים, שזה כמו שמדויק ברמב״ם, אבל לפי הבנתו זה לא בערך... למצווה, מעבר למצוות הסיפור יש מצווה דווקא לבנים ולעורר את הבנים ושישאלו ומה נשתנה, לפי הבנתו זה חלק ממצוות הסיפור דאורייתא. האם בגלל שזה דאורייתא זה גם אם לא עושה את זה לא יוצא ידי חובה? זה הוא לא כותב. המנחת חינוך גם שואל את השאלה הזאת, אבל הוא לא מקבל את כל הגדרים הללו של רב חיים. אני אמין חתכינו קצת מעריך בגדרים הללו, הוא מנסה להגיד כמה דחמה, איזה 4-5 חילוקים, בין מצוות זכירת יציאת מצרים כל יום, לסיפור בליל הסדר. כן, בהתחלה הוא רוצה להגיד, אולי זה בהתחלה זה בהירעור, ובליל הסדר זה בדיבור, והוא מביא הוכחה שגם כל יום זה צריך להיות דווקא בדיבור. האם נגיד שזה דווקא בסיפור או לא, הוא מוכיח עוד דעת מהראשונים, רבן ירוחם ואבודרם, שלכאורה לא צריך דווקא להאריך. האם נגיד שזה תלוי דווקא בסיפור, כמו שרב חיים אמר? אפשר לומר, זה תמיד המצווה להזכיר לפני עצמו, ולא להגיד לבנו. וכאן המצווה לספר לבנו. מה שרב חיים אמר כגדר הראשון, שזה דווקא לבנו, אולי גם להאריך בסיפור. להאריך בסיפור הוא לא מקבל שזה חילוק. אבל הוא מביא. אבל אם אין אימו אחר, כלפי מה ששאלת, המצווה להזכיר בעצמו שזה שווה לשאר הלילות. זה חידוש גדול אצלו. הרמב"ם בכלל אמר שהמצווה להזכיר עצמו זה נאמר ממצוות זכור את היום הזה. הוא מביא שיכול להיות שאם אין בן, או אם אין אחר לאו דווקא בן, עדיף שלפחות יהיה עוד מישהו, תלמידי חכמים שואלים זה את זה, אם אין בן ואין אחר שהוא מספר לעצמו, הוא רוצה להגיד יכול להיות שאין הכי נמי. באמת במובן הזה אין הבדל בין מצוות הסיפור למצוות האגדה. אף פי שמכתחילה המצווה דאורייתא לפי הבנתו, לכתחילה לספר לאחר. אבל אם אין, אז המצווה לספר לעצמו היא בדיוק כמו המצווה של כל יום ויום. כך הוא רוצה לומר. ואז הוא נכנס לנושא מה המקור. זכור או למען תזכור, הוא נכנס בזה לדיון הזה. בכל אופן הוא מסכם.
אז יצאתי כבר במאיריב.
אין לך חינמי. יכול להיות שאין לך חינמי, שיצאת כבר במאיריב.
לא הלכה לבד.
או במאיריב.
לא.
או במהיר, עוד מעט אני אביא שלכאורה הראשונים אומרים את זה, זה לא... על כל פנים אומר, מצווה דענן בה, דבליל תתוו, ומצוות עצה של תורה לכל אחד להזכיר, כמו שהוא אמר, לפי הבנתו יש מצווה כל בליל תתוו להזכיר, ולפי הבנתו יכול להיות שזה שווה למצווה של כל לילה ולילה, לא שונה, קצת חידוש גדול, זה לא פשוט הרמב״ם, ויש מצווה נוספת להגיד לבניו או לאחר אם יש עמו, וגם אפשר לסדר קצת בעריכות ניסים ונפלאות, למרות שהוא, האם לעריכות הסיפור, וגנות ושבח, וכו' וכו', זה לפי הבנתו דאורייתא, או דרבנן? הוא כותב, אפשר. מקודם הוא אמר שהמצווה דאורייתא בליל הסדר, לאו דווקא בעריכות. הוא הוכיח את זה כמו שעוד מעט נראה מהרבן ירוחם. אבל הוא כותב, אפשר לסדר, יכול להיות שגם זה מצווה דאורייתא. אבל איך זה מסתדר עם מה שאמר מקודם? הוא לא כותב. הוא כותב אפשר. שלא כמו שאמר בהתחלה. למה הוא מתכוון? הוא בהתחלה, כמו שאמרתי, הוא כתב. ולומר, בכל יום די בהזכרת יציאת מצרים לחוד בלא סיפור. וכאן צריך סיפור ניסים לפרוש שעשה ממנו השם יתברך, כנראה מהרמב״ם ומהחינוך, שאפשר גם בליל הסדר, פסח יוצא בהזכרה לחוד, בעל פרי חדש.
איך הוא מכניס ברמב"ם שיש זכירה בכל יום? זה לא... אני מתאמין.
איך מה? נכון, הרמב"ם לא מזכיר את זה. לא, הרמב"ם בוודאי מזכיר שיש מצווה להזכיר בכל יום. השאלה אם זה מדאורייתא או מדרבנן. זה שיש מצווה להזכיר כל יום ולהגיד פרשת ציצית כל יום משום הזכרת מצרים, זה ברור. השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. הרמב"ם לא כתב שזה דאורייתא. אז יש אחרונים, כמו האור שמח והקרן נורא, שאמרו אלה חינם, הרמב"ם סובר שזה דרבנן. אבל יש גמרא מפורשת שאומר שזה דאורייתא. לכאורה הגמרא בברכות, בדף כ"א. ספק הזכיר, אמת וספק לא הזכיר, חוזר וקורא. אז השג התארי העריך להוכיח שכולם סוברים שזה דאורייתא, והם הלכו בעקבות השג התארי, שגם הרמב"ם סובר ככה. ואז השאלה בו עומדת בעינה.
זה סתם שאלה אולי שאני לא... למה יש מצווה כל יום ומצווה
ללילה? מה זה למה? עוד מעט אני אראה לך משהו מהרב אוירבך, אבל מה זה למה?
זאת אומרת, אם אני מקיים כבר את כל הזכירה כל יום,
כן.
אז למה אמרו לך שבלילה הזה, מה, תוסיף?
זאת אומרת... מצוות סיפור יציאת מצרים, שבלילה, בלילה הזה, כמו שיש בלילה הזה את המצוות של פסח, מצה ומרור, יש בלילה, אז לכן אתה יכול להגיד, יכול להבין שבלילה הזה, שזה ליל היציאה, זה ליל הבחירה, ועוד מעט נראה, כבר לא, אין לנו הרבה זמן, אבל נראה עוד מעט את השיא של הלילה, זה מה שאני רוצה להגיע, אז בלילה הזה אתה צריך להרחיב ולספר, כמה שהלילה הזה, אתה יכול להגיד של, תסתכל על זה הפוך, האם כל לילה יש מצווה להזכיר ובלילה הזה אתה מרחיב, או בגלל שבלילה הזה אתה מרחיב, ואז כל לילה שאתה מזכיר, אתה נזכר כל לילה במה שהרחבת בלילה הזה. מה יכול להיות שהזכרת הלילה, כל יום ויום, היא אחרי שהרחבת. אם לא היית מרחיב בליל הפסח שזה...
זה רק אם אומרים שהמצווה היא יותרת, אבל אם זה רק הזכרה זה לא.
בדיוק.
אוקיי, נכון. אז הוא לכאורה מבין, כמו שהוא, זה קיצוני קצת מה שהוא אומר, למרות שלכאורה נשמע שהוא מתלבט בדבר הזה. שיכול להיות שכן יש הרחבת סיפור, בהתחלה הוא אמר שזה לא מדאורייתא, אחרי זה הוא אמר שאולי כן יש עניין להרחיב, ואפשר להבין דבריו, אולי זה כן יש להבין שזה מדאורייתא. אבל אין החינם, הוא לכאורה נשמע שהוא...
אני רוצה להגיד שבעצם כל יום אני אומר, אתה זוכר מה סיפרתי...
אולי, כן, אפשר להעביר את זה ככה, כן. אבל בלילה הזה, שזה הלילה... ביום ההוא, כמו שראינו שהתורה כל כך מדגישה את הנושא של הלילה ושל היום ההוא, ביום ההוא, יש מצוות מיוחדות, יש פסח, יש מצה, יש מרור שכולה בלילה הזה, יש גם מצווה להבהיר את המשמעות של המצוות, יש גם מצווה לספר את כל מה שנבן, יש גם מצווה לספר את כל ההיסטוריה של כל ההשתלשלות, שהיום הזה נהיית לעם, להשם אלוקיך, בלילה הזה. הלילה הזה עם ישראל נהיה בני בכורי ישראל, הלילה הזה עם ישראל יהיה עבדי משבו, לא עבדים לעבדים. אז יש משמעות בלילה הזה, כמו נכון, גם השרם המדגיש, כמו זכר אותי יום השבת, שביום השבת אתה צריך להזכיר אותו כך, ביום אתה צריך להזכיר ביום שיצאת את המשמעות של היציאה. אבל בוא נראה את מה ש... אז כמו שאמרנו, הוא כאילו רוצה גם להגיד נפקמינה, בהמשך, מעבר לפרטים של קיום המצווה, כדרכו של הלמדנים, כל שאלה ששואלים, חקירה, שואלים גם מהי נפקמינה. אז הוא מביא נפקמינה, לא בהכרח חילוק בפועל, יש נפקמינה, מה קורה לגבי האם שבועה שלא יעשה חלה על זה. אם אדם נשבע שלא יוכל, שלא יספר סיפורי את מצרים, האם זה חלה? ואז הוא מביא, אם זה מצווה מפורשת בתורה, אז שבועה חלה על זה. ואם מצווה תזכיר כל הלילה נדמד מכל ימי חייך עליו, שזה מרבה את הלילות, זה ריבוי. אז על ריבוי, אם אדם נשבע על דבר שמצוותו נובעת מריבוי, שבועה חלה עליו. שבועה לא חלה על דבר שמפורש בתורה. אז זאת נפקמינה. שאם אדם נשבע שלא יגיד את מצוות לספר בליל הסדר, את מצוות סיפור יציאת מצרים, זה לא חל, כיוון שזה מפורש בתורה, והגעת לבינך ביום ההוא. אבל אם אדם נשבע שלא יזכיר יציאת מצרים כל לילה, כל לילה זה כן חל. אם הוא נשבע בליל הסדר, אז הוא עושה נפקמינה. אם אדם נשבע של להגיד בליל הסדר, אז כיוון שסיפור יציאת מצרים, לפי מי שאומר שמצוות הפסח זה רק עד חצות, אז גם הסיפור זה רק עד חצות. אז והגעת זה רק עד חצות. אבל סיפור יציאת מצרים, אבל הזכרה של כל לילה ולילה, זה עד הבוקר. אז אם אדם נשבע שלא יגיד סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אז... את המצוות ההגדה שהיא מפורש בתורה זה לא חל. והגעת למנחה, זה לא אוכל. לא, אבל הוא רוצה להגיד שזה... לא, הוא רוצה להגיד נפקמינה. טוב, אני...
הלילות האחרים זה יחול, והלילה הסדר זה לא יחול.
כן, הלילות האחרים זה יחול, והלילה הסדר זה לא יחול. כן, זה מה שהוא רוצה להגיד פה, כן. כן, אבל גם נפקמינה, שאם אדם בדוגמה לא קיים את המצווה בלילה, והגעת לבחרה בחצות, אבל הוא צריך להזכיר את יציאת מצרים אחר כך, ולפי הבנתו יכול להיות שאתה יוצא דרך חובה דאורייתא גם של הסיפור. כמו שלפי הבנתו סיפור יציאת מצרים לעצמו, זה לא מדין והגעת וזכור, אלא מדין המצווה הכללית של מצוות הזכרת כל יום.
יכול להיות שהרב אמר את זה. יש כאלה שאומרים שיש פה שתי מצוות בלילה הזה?
הוא רוצה להגיד, הרמב"ם לכאורה... כמו, לא אמר שתי מצוות, הרמב"ם הביא שתי מקורות. הרמב"ם הביא שתי מקורות, והגדת וזכור. אבל לא להביא את זה כזה שזה שתי מצוות נפרדות.
השאלה אם בהגדת אתה מקיים גם את הזכור, או שכבר לא צריך את הזכור.
איזה זכור, של כל לילה?
כן.
בוודאי שאתה מקיים
את הזכור.
כן, אבל...
השאלה אם יש מצווה בלילה הזה גם זכור, או ש...
הוא רצה לחדש חידוש, שזה חידוש גדול, זה לא נכנס ברמב"ם. בוודאי שהדברים שלא נכנסים ברמב"ם. שהוא רצה להכניס חידוש שעיקר כאחד הנפקמינות שעיקר מצוות אגדה, הסיפור זה לבנו או לאחר, ואם אין אחר, ואדם מספר לעצמו, לפי הבנתו זה נובע ממצוות הזכרה של כל לילה ולילה.
אבל זה לא של... הרמב"ם מביא.
זה לא נכנס ברמב"ם, מכיל את השרמב"ם מביא. נכון, זה לא מפורש לא ברמב"ם.
אבל זה לפי זה אפשר לעשות כל לילה.
מה?
אם זה נובע ממצוות הזכרה של כל לילה, אז כל לילה אם אני אספר ביציאת מצוות.
לא, זה אין מצווה לספר כל לילה. יש מצווה להזכיר כל לילה ולילה.
המצווה
לספר היא חלק מהמצווה
הזאת
שחלה. נחזור לשאלה שהיא קשורה לדיון המקורי שלנו, מה הגדרים של המצווה דאורייתא, וזה קשור לשאלה שלו, מה המצווה העיקרית מדאורייתא ומה המתמשך, שהראשונים... אז מה אתם מציע? טוב, אז אני רק אגיד את זה כדי להגיד... אני אגיד... לא, אבל אני רוצה רק להגיד להלל, אני רוצה להגיע לסיס... בכל אופן, אבוד רעם... ברבן ירוחם שהם שואלים למה לא מזכירים יציאת מצרים, למה לא מברכים, ואז הם אומרים דבר שהוא חידוש גדול מאוד. הם מובעים את זה בשם הריב והרשבה, לא יודע איפה זה. זה אבוד רעם, למה אין מברכים על קריאתה? ותרץ, כי כיוון שאומר בקידוש זכר יציאת מצרים, יצא. יצא איזה מצווה? מצוות האגדה.
אז למה לא בתפילה כבר?
אין החינם, יכול להיות שכבר בתפילה גם כן. אולי לא בתפילה. אולי על היין. אולי צריך בשעה שפן מסע ומרור, אבל לכאורה אין החינם. הרי המגן אברהם אומר בשבת, שיוצאים ידי זכירת יציאת מצרים כבר לא בקידוש, אלא בתפילה. על הקידוש כבר יוצאים בתפילה. אבל אין החינם. כשאומרים זכר יציאת מצרים בקידוש, לפי הבנותו יוצאים ידי חובת דאורייתא של מצוות אגדה. זה חידוש עצום. אז מה עם כל מה שקראנו ברמב"ם? זה הריף, וזה הרשב"א אחרי זה הוא מביא, וזה רבנו ירוחם, הם אומרים את אותו דבר. אז מה עם הרמב"ם? ומה עם רב חיים?
אז לברך לפני הקידוש, ברכת המצוות.
לא, טוב, אז פה, אז יש תירוץ שהרב אוירבך אומר. אני אגיד אותו מהר, אני אחרי זה אגיד את הסברה שלי. בכל אופן, הוא אומר ככה. הוא ודאי מבין כמו רב חיים. כמו שקראנו ברמב"ם, שבדי כל הדין של הרחבת הסיפור והשאלה והתשובה והגנות ושבח, כל זה מדאורייתא. ולכן הוא שואל, איך הראשונים אומרים את מה שהם אומרים? שאפשר לצאת ידי חובה בהזכרה בלבד. איך אפשר? זו השאלה ששואל הרב אוירבך. ואז הוא אומר ככה, אולי אני לא אקרא אותו כדי שישאר לי זמן להלל, שכל יום לא שייך לברך על הזכרת יציאת מצרים. כבר שאם אתה אומר, השם כשאנו אתם צריכים להזכיר יציאת מצרים, הזכרת את יציאת מצרים. אז מה אחרי זה תגיד, הוצאת אתכם ארץ מצרים? בברכה כבר הזכרת את היציאה. אז לכן לא שייך לברך בכל יום ויום. אז ברוך אתה השם כשאנו אתם צריכים על יציאת מצרים, וכבר הזכרת, אחרי זה אין מצווה. אז מה המצווה? לא שייך לברך על יציאת מצרים בכל יום, כבר שכבר הזכרת בברכה. אז זה הוא אומר. עכשיו, אז בסדר, אבל מה עם ליל הסדר?
זה לא
היה
אחרי.
מה
הרי לברך אחרי? בדרך כלל אתה מראה לפני, גם בברכת הרב, שואלים, אתה
מראה
אחרי.
עכשיו, תן לי לגמור שאני אשתיק להגיד משהו על הלב. עכשיו הוא ממשיך, ואז הוא ממשיך, בליל הסדר, שזה כבר הרחבה וזה שלב בתשובה, הוא מבין כמו רב חיים, לא כמו, לא כמו המנחת חינוך, כמו הרב חיים, כמו הרמב״ם, שהכל מדאורייתא, וזה מעצם המצווה להרחיב ולספר בגנות ושבח ופסח מצה ומרור. ליל הסדר זה המשך המצווה הכללית של הזכרת יציאת מצרים בכל יום ויום. ולאחר כמו שלא מברכים על יציאת מצרים כל השנה, גם מצווה של ליל ט"ו, שהנה החיות של תזכור את יום תצטרי בארץ מצרים כל יום ויום, זה יסוד היסודות של התורה ושל כל עם ישראל. כך ציוונו את הקדוש ברוך הוא. בליל ט"ו מצווה לספר, ובשאר ימות השנה חייבים כל יום ובכל לילה. אלא שבאותו לילה של ליל הפסח חייבים לספר ולהרחיב, וחייבים לדעת את כל מה שהיה. ואחר כך יש חיוב לחזור בקיצור נמרץ כל יום וכל לילה. כללו של דבר, המצווה ביסודו היא אחת. ולאחר כמו שלא מברכים על יציאת מצרים כל השנה, כך לא מברכים על סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. זה פלפול של הרב אוירבך שאני לא יודע, לא מתאים לו. לא מתאים לו, אבל הסברה שלו היא כזאת, שבעצם זה מצווה אחת. הגדר של המצווה של כל לילה וכל ליל הסדר זה מצווה אחת. יש שינויים בגדרים, אבל כיוון שכל מהות המצווה היא אחת, המצווה של כל לילה ולילה וכל השנה כולה, כל השנה מרחיבים, וכל השנה בליל הסדר מרחיבים, וכל השנה מזכירים, אבל כיוון שהכל זה מצווה אחת, כיוון שזה מהות התורה, מהות היהודי, הזכרת יציאת מצרים, ולכן אומר, כמו שלא מברכים על כל יום ביום, לא מברכים גם בליל הסדר. אז למה לא מברכים בליל הסדר? לפי הבנתו, בגלל שכמו שלא מברכים על כל השנה כולה. כלומר, בעצם אין לו סברה מהותית למה לא מברכים בליל הסדר. היה צריך לברך, אבל כיוון שזה מצווה אחת, זה החידוש שלו, שזה מצווה אחת שהיא מורכבת משני דברים, אז אם לא מברכים על כל השנה, אז תברך עכשיו בליל הסדר, הרי זה אותה מצווה. למרות שהיישום שלה הוא שונה, אבל כמו שלא מברכים על כל השנה, גם לא מברכים על ליל הסדר. טוב, זה הסברה שלו. זה נראה לי קצת חידוש. אני הייתי אומר צירות אחר, שהוא מתחיל ממה שאני כל הזמן רמזתי במח כל הדברים שלי ברמב"ם. אני יכול לומר, בהנחה שלו, שוודאי כל הגדרים האלה זה גדרים מדאורייתא. שאלה בתשובה, לספר לבנים, נתחיל בגנות, כל שלא אמר, זה דאורייתא. לא הבאתי גם את הרן, שיש רן שאומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לצד חובתו, שהרן אומר, זה לא יצא מן המובחר, אבל לא שלא יצא. זה לא מעכב את הסיפור, אלא זה לא יצא מן המובחר, זה אחת ההוכחות שזה לא מעכב. מה שהראשונים אמרו, רבנו ירוחם אבודרעם, שיוצאים בהזכרה, זה המינימום של המצווה דאורייתא. אבל גם כל שאר החלקים, גם הם מצווה דאורייתא. אלא שהם לא מעכבים. יש את המינימום לצאת. זה המינימום, זה הזכרה. זה מצוות הסיפור. כל הגדרים האחרים, כשהזכרנו, הם מדאורייתא. ולכן ודאי שקיים את המצווה דאורייתא כתקנה, אתה צריך לעשות את כולם. אבל הם לא מעכבים. אבל הם מדאורייתא באמת. כמו לספר לבן, זה מדאורייתא, כשיש לך בן המצווה העיקרית זה לספר לו, להאריך לו בסיפור, לעורר אותו בשאלות ותשובות, זה דאורייתא, אבל זה לא מעכב. המעכב המינימום זה להזכיר, וזה מספיק גם אפילו, לא כמו שאמר המנחת חינוך, זה מספיק כמו שאפשר להגיד ככה, את מה שהוא אמר, אפילו בהזכרה, לא בגלל המצווה הכלית של כל הלב הלילה, אלא בהזכרה בפני עצמה. אבל כל הדינים האלה זה מדאורייתא, רק זה לא מעכבים. ככה אני הייתי מתרץ.
למה נצייך לברכה?
מה? כיוון שיצאת ידי המצווה מדאורייתא בהזכרה בלבד.
ושם אתה יכול לברך.
כן. כן, כן. אבל כל השאר זה דאורייתא. ולכן עדיין מה שרב אוירבך אומר שזה מעצם המצווה, מה שרב חיים אומר זה דאורייתא. אבל זה לא מעכב. הם דיברו רק על הברכה לגבי ושם אתה תולה מה מעכב ומה לא מעכב. אבל הכל זה דאורייתא. אז יש לנו לפי זה ארבע דרגות. יש את המצווה המינימום שהיא מדאורייתא. יש מצוות, כל המצוות שהבאנו את זה בשולחן אחריו, שהוא פירט אותם, שהם מדאורייתא, והם מצרכים מדאורייתא. יש את התקנות חכמים, שזה הרמי עובד אבי, וכל הדברים, כל הדרשות, שזה תקנות חכמים שקבעו, וזה גם מצווה מדרבנן שהם חיובים, אשרי כנסת הגדולה, אבל זה מחויב. ויש מנהג שנהגו ישראל, את העיקר לא אמרתי. לא דיברתי על אלה, אז אני רק אגיד לו בקיצור. השיא, אני דיברתי קצת על ההלל, אבל השיא, אני חושב, של, 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 של ליל הסדר, זה אחרי סוף ההגדה. הערתי רק האם הסוף של ההגדה, מי לפיכך אנחנו חייבים, אם זה חלק מהגדה, לא חלק מהגדה. אז בעיקר רציתי להתבסס על, על הרן, מה שדיברתי פה על ההלל. יש שני הסברים ברן, יש דיון בראשונים, אם מברכים או לא מברכים. אבל אני רוצה בעיקר להביא את הרן. הרן מביא רב אייגון שאומר שהסיבה שלא מברכים על הלל, למה לא מברכים על הלל בליל הסדר? הוא מביא רב אייגון שהוא חשוב מאוד, שרב אייגון אומר שהסיבה שלא מברכים על הלל בליל הסדר, כמו שמברכים כל השנה כולה, שאין לנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. יש הלל בתורת קוראים, ויש הלל בתורת אומר שירה. שכך שנינו, רבי גמליאל אומר, ובסיפה, לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל. מה הוא הביא הוכחה מרבי גמליאל, ולפיכך אנו חייבים להודות ולהלל? אני חושב שזה, הוא מדגיש פה בתמצות, שהשיא של סיפור יציאת מצרים, זה לפי חכנו חייבים להודות ולהלל, שלא את אבותינו גאל כי מותנו גאל עמהם. חייב דם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. זה הפתיחה לגדר של הלל בתורת שירה. מה זה הלל בתורת קורין והלל בתורת שירה? יש הלל בתורת קורין שזה הלל של מצווה. זה הלל של ימים טובים, שומרים בחגים. יש הלל בתורת שירה. מה זה בתורת שירה? אומר הרב שלמה פישר, זכרונו לברכה. הלל בתורת שירה זה שאדם אומר אותו מתוך טבעיות. כשאתה חווה איזשהו נס גדול, ואז אתה לא אומרים לך לשיר, אתה לא מצווה. אתה שר אותו מצד עצמך, כיוון שעכשיו קרה לך אירוע כזה גדול, ואתה שר. אתה לא יכול שלא לשיר. אם יגידו לך לשיר, זה לא בתורת שירה, זה בתורת מצווה. יש מצווה ויש שירה. ולכן אומר רבי גאון, הלל של ליל הסדר הוא הלל בתורת שירה. כלומר, כמו שעם ישראל בליל הסדר, כשנגלו, הם שרו, כיוון שהם נגלו, זה הלל טבעי שפרצה מהם השירה, כך בליל הסדר שאחרי שסיפרת וקיימת את המצווה מדאורייתא, מדרבנן וממנהג, עכשיו הגעת למדרגה שלא את אבותינו גאל, אלא אותנו גאל עמהם. לפי כך אנחנו חייבים להודות הלל ולשיר שגאל אותנו ואת אבותינו, ואותנו גאל עמהם. אומרים את זה בברכה של ברכת הגאולה. לא את אבותינו גאל, כי אותנו גאל עמהם. כלומר, זה שיא הסיפור, שבאמת לא ברור האם הוא חלק ממצוות הסיפור, או שהוא רק הפתיחה להלל. יש פה קטע שהוא חיבור בין מצוות הסיפור למצוות ההלל. בין אם נגיד שההלל הוא סוף הסיפור, בין אם נגיד שההלל הוא כבר הוא לא סוף הסיפור, אלא הוא הפתיחה למצוות אכילת הפסח, שבא מיד אחריו, אבל ההלל הזה הוא ההלל בתורת שירה, כיוון שהוא הגיע למצב שזה מה שאדם מחויב, שזה קשה מאוד להציע, אבל זה המצווה של ליל הסדר. להגיע למצב כזה שבו אדם צריך להרגיש שהוא יצא ממצרים, שגם אותו השם גאל. ואז כשהוא אומר את ההלל, הוא אומר את זה בתורת שירה, כאילו אני נגאלתי. זה שיא השיאים של סיפור יציאת מצרים. וזה העיקר.